רדיו סול, באפליקציית רדיו סול.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים, וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלו רדיו סול. היום יום רביעי, 10 במאי, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון, בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור, מיודענו שוקי. ולפני שנצא לדרך, עם מעט פרפרים בבטן בעקבות מצב החירום בו אנו חיים ברגעים אלו, נאמר יחד, אדוני עוז למו ייתן, אדוני יברך את חיילי צה"ל ואת לוחמת צה"ל שנפצעה אמש קשה בפעילות בגדה, ותושבי דרום הארץ ועוטף עזה, בשלום, בשלום ובשלום. ננסה להתרכז הערב בשידורינו הרגילים. בשיחותינו השבועיות אני מבקש לשכנע אתכם ואתכם, ראשית, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, כפי שחזו הרצל ובן גוריון, ולא מדינה יהודית דתית, וכמובן, כמובן, דמוקרטית, ממלכתית, עברית ומסורתית. כן, לדעתי אנחנו מדינה מסורתית. ולראיה אבי, האם בקשתו של מאיר שלו החילוני, להיקבר קבורה לפי מסורת ישראל, אינה מחזקת את תקוותיי שהישראלים אינם המסורתיים אף ברגעינו האחרונים? בסוגריים, לפי הלשכה המרכזי לסטטיסטיקה, כ-90% מהישראלים מבקשים קבורה מסורתית, עד 120, ובשלום. האם אמירת הקדיש של אביב גפן על קבר אביב יונתן גפן אינה עדות שאנו מדינה מסורתית? האם צעידתם ברגל בשבת של נשיאנו ורעייתו ביום הכתרת המלך צ'רלס בשבת, בכדי לא לחלל את השבת, אינה מוכיחה שאנו מסורתיים? אני גם מבקש לשכנע אתכם שאנו מדינה שהמשותף בינינו רב על המפריד. הוא מאמין שבמאמץ רב ומשותף של כל מגזרי החברה בישראל נצא מחוזקים ומהמפריד בהווה. והדבר השלישי והחשוב ביותר שאני מבקש לשכנע אתכם, שדאגתנו הראשונה והעיקרית חייבת להתמקד בהרחבת הסכמה התרבותית בתכנים הישראלים והמסורתיים בין כל מגזרי החברה בישראל. כי ללא הסכמה תרבותית ישראלית מסורתית, היסטורית, הריבונות שלנו בארצנו בסכנה. בשבת האחרונה הוכתרו צ'רלס השלישי ורעייתו קמילה למלך ומלכת הממלכה המאוחדת. ומה הקשר בין הכתרת המלך צ'רלס ליהודים? ראשית, אבן ההכתרה שעליה יושב מלך אנגליה בטקס ההכתרה הרשמי שלו, לשיטת האנגלים, האבן נלקחה שלל מהיישוב בית אל בארץ הקודש הלא ארץ ישראל. וזאת לפי הבנת שיטת האנגלים, זאת האבן שעל פי המסורת עליה הניח יעקב את ראשו וחלם את חלומו המפורסם בזמן מנוסתו מאחיו עשיו. האבן הקדושה הוכתרה כמעט, על האבן הקדושה הוכתרו כמעט כל מלכי אנגליה ובריטניה הגדולה והממלכה המאוחדת. שנית, השמן שבו נמשך המלך, כמו בימי קדם, הגיע מירושלים, ממתה הנמצא על הר הזיתים. שם גם קבורה סבתו של המלך החדש, בסוגריים אמו ממוצא יווני של אביו פיליפ, בעלה של מלכת אנגליה עד לנובמבר שנה שעברה. ובמעבר חד לנושא הערב, והוא הנגלה והנסתר, הדברים הנגלים והנסתרים והסודות התמונים בליל חג, בליל ל"ג בעומר, למרות שנחגג אתמול. על הסודות של ערב ל"ג בעומר נשוחח עם הרב מנדי גרליצקי, רב תנועת חב"ד בצפון תל אביב, עם דוקטור שרון שלום, מרצה בכיר וראש קתדרה הבינלאומית לחדר יהדות אתיופיה בקריית האקדמיה אונו, והוא אף רב קהילת קדושי ישראל קריית גת. וגם עם אליהו שמואל אלבז, מנחה תודעתי גוף נפש ויושב ראש קהילת מוחין דגדלות. כמה עדכונים הקשורים לחג המולד. ל"ג בעומר אינו מוזכר בתנ"ך. יש הסוברים של"ג בעומר מופיע לראשונה בספרות לא יהודית במאה ה-12 כחג פגני עתיק שכלל מדורות וריקודים המסמלים את סוף החורף ותחילת הקיץ. ל"ג בעומר הוא חג יחיד המתרכז בדמות אחת, והיא רבי שמעון בר יוחאי, שחי במאה השנייה לספירה באזור צפת מירון של היום, ונפטר ביום ל"ג בעומר עצמו. רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק, וקיימת סברה אומרת שחיבר אף את ספר הזוהר, ושהוא ספר הקבלה המשמש כיסוד לחלק המיסטי של התורה. ביום פטירתו רבי שמעון גילה לתלמידיו סודות תורה מיסטי זו, וציווה על תלמידיו לציין בכל שנה את יום פטירתו כיום שמחה. רבי שמעון בר יוחאי היה תלמידו של רבי עקיבא, הקשור לל"ג בעומר, ועליו נדבר בשידור. בל"ג בעומר פסקה המגפה הקטלנית שהשתוללה בין תלמידי רבי עקיבא וקטלה 24,000 תלמידים כעונש על חוסר כבוד הדדי הראוי בין תלמידים. המגפה פרצה בימים שלאחר חג הפסח ונמשכה עד לל"ג בעומר. המאמינים בטוחים שהרשב"י הוריד מעולמות עליונים את ספר הזוהר, אשר לפי האמונה נכתב ב-1810, וספר זוהר זה מקדם את גאולת העולם כולו. רבי שמעון בר יוחאי קבור לפי המסורת במערה עמוקה בהר מירון שליד צפת, עיר המקובלים. מעל המערה בנויה מצבה לזכרו, שם הדליקו לפני יומיים את מסועת חג ל"ג בעומר. מספרים שלפני כ-100 שנה חסידי צפת רצו לחפור עמוק ולהגיע קרוב למערה בה קבור רבי שמעון בר יוחאי. וככל שחפרו לעומק, הציצו מהעומק נחשים ארסיים גדולים יותר, ולכן פסקו מלחפור. מה משמעותם של חץ והקשת הנראים בלג בעומר? להזכיר לבורא דרך הקשת בענן שהבטיח לעולם לא להביא שוב מבול להשמדת העולם. והקשת אמורה להזכיר לו את זה. נעלה לשידור את הרב מנדי גרליצקי, רבה של תנועת חב"ד בצפון תל אביב. הרב מנדי גרליצקי, אתה איתנו?
שלום בן, שלום למאזינים.
שלום, שלום לך, ויהיה שלום. ספר לנו בקצרה, הרב גרליצקי, מי אתה, היכן קהילת חב"ד בעינך רב?
אני לא רבה של קהילת חב"ד בתל אביב, אני אחד משלוחי הרבי מלובביץ' שפועלים בתל אביב. ברוך השם, בתל אביב פועלים למעלה מ-50 שלוחים שממוקמים בשכונות העיר, כל אחד בשכונתו, כל אחד בקהילתו. אבי מורי, הרב יוסף גרליצקי, נשלח על ידי הרבי מלובביץ' של תל אביב לפני למעלה מ-40 שנה. הוא רבה של מרכז תל אביב, ובמשך השנים הוא הביא עוד ועוד אברכים ומשפחות של חב"ד שיפעלו ויעירו גם את השכונות, כל שכונה ושכונה בעיר תל אביב, ואני אחד מני רבים. אני באופן אישי ממוקם בסוף תל אביב, זה גבול הרצליה, מקום שנקרא CNSAN, יש לנו קהילה מאוד יפה ומגוונת, בבית כנסת, שאתה בטח מכיר בן, אני חושב שיצא לך לבקר בו.
אני לעתים בא להתפלל שם בקהילתך, ולכן לגביי אתה הרב.
טוב, לגביי אתה השדרן.
טוב. תאיר את עינינו בבקשה, מי היה רבי שמעון בר יוחאי, ומה המיוחד בו שרובנו לא מכירים את הסוד שמאחורי דמותו?
אז באמת היטבת להגדיר זאת. רבי שמעון בר יוחאי מחביא מאחוריו איזשהו סוד, איזושהי תעלומה. שרי כולנו רואים את המראות המדהימים מהר מירון, וההילולה שזה אתה הסתיימה, מאות אלפים שעולים מדי שנה להר, וכמובן מגיע לסי ביום לג בעומר עצמו, אבל גם במשך השנה כולה, הר מירון, קבר רבי שמעון בר יוחאי, הוא המקום הקדוש המתויר ביותר אחרי הכותל המערבי. וזו תופעה שאומרת דרשני, כיוון שברוך השם לא חסרים לנו במסורת תנאים ואמוראים, תלמידי חכמים, צדיקים, קדושי עליון, שכולנו מכירים ומוכירים, שמקום קבורתם ידוע, אבל אף אחד מהם לא מתקרב אפילו לרמת הפופולריות שזוכה לרבי שמעון בר יוחאי. רק כדי לסבר את האוזן, נזכרת קודם בן ובצדק, שלג בעומר הוא גם יום חגו של רבי עקיבא, כיוון שביום זה פסקו תלמידיו מלמות באותה מגפה שפרצה בהם, על שום שלא נעבור.
אחרי 24 אלף חללים.
לעולמם, כן. ורבי שמעון בר יוחאי הוא אחד מחמשת התלמידים ששרדו את המגפה, שבאמצעותם רבי עקיבא המשיך את מפעל חייו להעביר את מורשת התורה שבעל פה. אם כן, רבי עקיבא היה מורו ורבו של רבי שמעון בר יוחאי.
מה מיוחד ברבי שמעון בר יוחאי? מה מיוחד בו?
אני רק רוצה להשלים את המהלך. אם תזדמן לקברו של רבי עקיבא בלג בעומר, מן הסתם לא תמצא שם אפילו מניין של אנשים. ועוד רבי עקיבא קבור בטבריה, בליבה של עיר, זה לא דורש מאמץ להגיע לשם. ואילו במירון הסמוכה, מאות אלפים חוגגים הילולה שלא נראתה כמוה. זה מעיד על כך שרבי שמעון בר יוחאי יש בו איזשהו סוד מיוחד שמייחד אותו על פני שער גיבורי האומה. והסוד הוא הסוד. הסוד נעוץ בתורת הסוד. מה שייחד את רבי שמעון בר יוחאי לעומת חכמים וצדיקים אחרים, לעומת רבי עקיבא, זה העובדה שרבי שמעון בר יוחאי לא עסק אך ורק בלימוד החלק הגלוי שבתורה, התורה שבעל פה המוכרת לנו, המשנה, התלמוד והגמרא, אלא רבי שמעון בר יוחאי הוא הגיבור הראשי של תורת, של החלק הנסתר של התורה, תורת הקבלה, שידועה בכינויית תורת הסוד, פנימיות התורה, כל החלק המיסטי של, 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 של תורת ישראל.
הוא כתב את זה, או שלפי לפי דרשנים באוניברסיטאות השונות, לא בדיוק הוא כתב את זה.
אני לא איש אקדמיה, אני מכיר את הנושא כמובן, וקראתי אותו. אני יכול לספר לך, בן יקירי, מה מקובל במסורת ישראל. וזאת יש לדעת, שתורת הקבלה היא בדיוק כשם שהתורה שבעל פה נמסרה לנו איש מפי איש עד משה רבינו, במשך אלפי דורות, במשך מאות דורות, ועברה בעל פה עד שהתחילו להעלות אותה על הכתב. כך גם תורת הקבלה ליוותה את עם ישראל מדורי דורות. בכל פעם היא עברה מפה לאוזן, בשונה מהתורה המקובלת שעברה באופן גלוי, התורת הנסתר, תורת הסוד, עברה באופן סמוי. כל רב יכל ללמד את זה אך ורק לתלמיד אחד, שהוא ידע שהוא ראוי.
ואיך אותו רב קיבל את תורת הסוד?
זו מסורת שהתחילה, ישנם ספרי קבלה שמיוחסים לאדם הראשון ולאברהם אבינו, וישנם ספרי קבלה שמיוחסים אפילו למלאכים. זו מסורת שהצטברה, זה מטען תוכן שהצטבר במשך דורות.
אבל הרב מנדי, תסביר לנו מה זה הסוד הזה. אנחנו לא מבינים מהו הסוד.
רבי שמעון בר יוחאי הוא הראשון שליקט ואסף ועסק בלימוד מתודולוגי של כל התורה הנסתרת הזאת, במקביל למה שעשה רבי יהודה הנשיא לתורה שבעל פה, שהוא עלה אותו על הכתב בשישה סדרי משנה. רבי שמעון בר יוחאי אסף וליקט את כל החוכמה הנסתרה הזאת שעוברת במסורת, וליקט אותה לכדי חיבור אחד מאוחד שידוע בשם ספר הזוהר.
אבל מהו הסוד? אני לא שומע את הסוד.
אני לא יודע אם אפשר לגלות את הסוד של ספר הזוהר.
אתה תגלה רק לאוזני, האחרים לא ישמעו.
ספר הזוהר, שהוא הספר היסוד של תורת הקבלה, הוא עושה, בשונה מהתורת הנגלה שעוסקת בחיים הממשיים, איך להניח תפילין ואיך לשמור שבת ואיך לשמור כשרות, ספר הזוהר עוסק בעולם התוכן הרוחני, שלא לומר המיסטי. ספר הזוהר מנסה לקרב את הדברים הרוחניים אל דעתנו, להסביר לנו מהו אלוקים, מהו אור אין סוף, מהם עשרת הספירות, אותם תדרים רוחניים שמהם מורכב אור אין סוף, מהם העולמות הרוחניים, עולם האצילות ועולם הבריאה ועולם היצירה ועולם העשייה, מהם סוד הצמצומים, סדר ההשתלשלות, מושגים קבליים שמבטאים רעיונות עמוקים ומופשטים על האור המקיף ועל האור הסובב.
אני יכול...
שמות ואותיות.
שאלה לי אליך, הרב מנדי, אני יכול דרך תורת הסוד לדבוק יותר באל, לעלות יותר, לקבל שפע ממנו?
אין ספק שזו הסיבה שלשמה ניתנה לנו תורה זו, וזו הסיבה שבדורות האחרונים, ככל שאנחנו מתקדמים לקראת הגאולה, התורה הזאת הופכת להיות נגישה יותר ונפוצה יותר. זה התחיל עם רבי שמעון בר יוחאי, וקיבל תנופה משמעותית באמצעות האריזל, ואחריו תורת החסידות, הבעל שם טוב ובעל התניה וחסידות חבד, כיוון שהתורה הזו מכילה בקרבה עוצמה בלתי רגילה. עצם הלימוד והעיסוק בתורת הנסתר מתאין את נפש האדם בכוחות רוחניים שמחזקים את האמונה, את הדבקות בקדוש ברוך הוא. אם נאמר שהשולחן ערוך זה הספר ההפעלה הטכני,
אבל זה עשה רבי יוסף קארו, זה היה ממקובלי צפת במאה ה-16.
כן.
אבל אני רציתי רגע לשאול אותך, אתה
את החיות, את האמונה, את הכוח הפנימי שמניע אותנו לקיים את המצוות ולדבוק בקדוש ברוך הוא.
הרב מנדי, אתה שמעת על המקובל אבולעפיה ב-1310?
בוודאי, אחד
מקובל. למה דילקת עליו?
לאורך הדורות היו הרבה מאוד מקובלים שגם...
אבל המקובל הזה, אבולעפיה, מה המיוחד בו? הוא נתן מרשם, ביידיש רצפט, או באנגלית רצפט, איך ניתן לאדם להגיע לדבקות לאל, ולקבל ממנו את השפע. ואיך הוא, מה הוא אומר שמה? דבר ראשון, סיגוף הנפש, סיגוף הפיזי, לאכול מעט, לשתות הרבה תאנים וכו', ואז לשחק בתורת האותיות של הקדוש ברוך הוא, שאמור לעלות אותו מעלה, לקבל שפע ויחזיר אותו מטה. זה תורת הסוד?
לאורך הדורות היו כל מיני שיטות קבליות וכל מיני תפיסות. היה את הרמק, רבי משה קורדוברו, שהיה...
קורדוברו ברור.
אבל לא כולם בסופו של דבר נכנסו למיינסטרים. מי שכבש את המיינסטרים היה תורת האריזל, ובעקבותיו תורת החסידות, שרעיונותיה מבוססים על קבלתו של האריזל.
כן, זה נכון.
היו מקובלים שדברו בקבלה מעשית, שזה דבר שהוא פחות התקבל בתפוצות ישראל, והרבה מאוד מגדולי ישראל לא ראו זאת בעין יפה, כיוון שלשיטתם לא כל אדם ראוי ונמצא בדרגה הרוחנית הנדרשת כדי להיות ראוי לעסוק בייחודי אותיות וקבלה מעשית. אז לכן לא כל המקובלים שלקחו חלק במפעל הגדול הזה של תורת הקבלה, אכן זכרם נשתמר.
אז דרך אותי, אז אם אנחנו נסכם לרגע את השיחה הקצרה בינינו, ולא נסיים אותה, יש לנו, אנחנו נמשיך אותה, דרך הקבלה והזוהר ניתן לאדם להתקרב ולדבוק באל. זה סיכום נכון?
בהחלט, בהחלט.
אוקיי, אוקיי, אז עכשיו נדבק האדם, נדבק האדם באל, מה הוא מקבל ממנו? שפע.
נכון.
מהו השפע? תסביר לנו בבקשה מהו השפע.
אנחנו יודעים שכל מצווה שאדם מקיים, וכל תורה שאדם לומד, וכל מעשה טוב, כל מעשה שכזה שבו אדם מגשים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מקרב את האדם אל התכלית שלשמה הוא נברא.
והיא, רגע, והיא?
התכלית היא לעשות רצון השם, התכלית היא להמשיך את שכינתו של הקדוש ברוך הוא ולהנחיח אותה פה בעולם הזה הנחות והמגושם.
ואם עשיתי את כל זה וקיימתי את מצוות ואת משמות הקדוש ברוך הוא, מהי התמורה שאני מקבל?
כמו כפי שאמרת, כל מצווה שכזו, קיום המצווה גורר שפע רוחני שמושפע על האדם מהעולמות העליונים. השפע הזה, אנחנו מייחלים שהוא גם יתגשם, יבוא לידי ביטוי בעולם הגשמי הממשי. לא תמיד זה קורה, לפעמים זה קורה בדרכים שהן נפטרות מאיתנו, אבל כל מצווה ומצווה מטעינה את נפש האדם באור אלוקי שמעניק לו חיות מחודשת, מחזקת בו את האמונה, נותן לו עוצמות פנימיות.
וכל זה בכדי שלפי הבנתי או לפי מה שאני למדתי, בכדי שתהיה לנו כרטיס כניסה לחיי העולם הבא.
אני לא יודע אם חיי העולם הבא זה היעד, זה התחנה הסופית, אבל
הבעל השם טוב אפרופו אומר שחיי העולם הבא זה החיים שבהם אנחנו חיים, זה חיי העולם הבא, זה חיי הנצח. זה אומר הבעל שם טוב.
אנחנו משתדלים להיות כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. עבודת השם היא לא לשם מטרה מסוימת. עבודת השם זו המטרה לכשעצמה. נכון שאנחנו מאמינים שאדם שממלא את תפקידו ואת ייעודו ומשלים את מטרתו, נשמתו זוכה להגיע אל היעד הנכסף של חיי העולם הבא. כפי שהרמב"ם מסביר את חיי העולם הבא כעולם המושכלות, שבו האדם יכול לדבוק בבורו ולעמוד על עומק על הכרת האלוקים. אבל עבודת השם זו המטרה לכשעצמה, זה אחד מהרעיון.
דהיינו דרך הרשב"י שכתב את שאחד מהסוברים הוא שהוא כתב את ספר הזוהר, אני מקיים יותר נכון את מצוות האל, דבק בו, עולה לקרבתו, מקבל שפע, יורד ונותן לי כרטיס כניסה חלק יותר לחיי העולם הבא. האם הסיכום הזה הוא נכון?
ניתן לומר, הרעיונות של תורת הקבלה, הרעיונות של ספר הזוהר, נותנים לנו את האפשרות להבין את המשמעות של קיום התורה והמצוות. שולחן ערוך מסביר לנו איך, ספר הזוהר מסביר לנו למה, מסביר לנו מה המשמעות הרוחנית הנסתרת שיש בקיומה של כל מצווה. מה כל מצווה ומצווה, איך היא משפיעה על הנשמה שבקרבנו. השולחן ערוך עוסק במעשה הגוף, תורת הקבלה עוסקת בתורת הנשמה.
יפה, נכון, נכון. תודה לך הרב מנדי גרליצקי, נתראה בשמחות נוספות. אני מקווה שכולנו נהיה זכאים לדבוק באל, למי שרוצה לעלות למעלה, לקבל שפע, לקבל כרטיס כניסה חופשי לעולם הנצח ולעולם הנכון. חיבוק גדול מאיתנו וכל טוב. תודה. נשמע עכשיו את השיר העממי על רבי עקיבא. כמסדרון למרואיין הבא, אמו נשוחח על רבי עקיבא עצמו.
אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך לרעך כמוך ואהבת לרעך לרעך כמוך זה כלל גדול גדול בתורה זה כלל גדול בתורה אמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך לרעך כמוך ואהבת לרעך לרעך כמוך זה כלל גדול גדול בתורה זה כלל גדול בתורה.
דוקטור שרון שלום, האם אתה איתנו?
אני איתכם, כן, אני איתך, בן.
יפה. אני מאוד שמח שעלינו לשידור, למרות המצב המתוח קצת, אבל בוא נצעד אנחנו לדרך. תספר לנו הרב דוקטור שרון שלום בקצרה, מי אתה ואיך אתה קשור לעדה האתיופית. אתה יכול להתרחק קצת מהקולות מסביבך?
בהחלט, אני עכשיו בשידור?
כן, ברור.
או, מה? וואו, אז אני בשידור, אז בכלל, אז ככה, אז קודם כל, בן, נעים מאוד לשוחח איתך, ובשיחה המקדימה, כבר נעשינו כאנשים שמכירים אחד את השני, אבל אנחנו עוד, הלו?
כן, כן, אנחנו כולנו מקשיבים.
כן, אז...
הלו?
כן, אז... כבר נעשינו, כמו שאני אומר, מכירים אחד את השני מיד, הפכנו להיות חברים וקרובים זה לזה, אבל כאמור, כפי שנדבר על זה עכשיו, להכיר, מה זה בדיוק להכיר? להכיר יכול להיות לגרום לניכור. נגיע לזה תקף, אבל ההכרה...
תספר לנו מי אתה ואיך אתה קשור לעדה האתיופית.
כן, אז ככה, בן, אני תמיד אומר... הקהילה האתיופית ולא העדה.
הקהילה.
מאוד מעניין שתמיד האוכלוסיות החזקות מבחינה סוציו-אקונומית בחברה שלנו מכונות הקהילה, והאוכלוסיות החלשות מבחינה סוציו-אקונומית מכונות העדה. כן, העדה, למשל, העדה, לא יודע מה, העדה המרוקאית, העדה הקורדית, העדה האתיופית, העדה זה... וכשמגיעים לקבוצה, פתאום הקהילה ההולנדית, הקהילה האמריקאית.
הרב דוקטור שרון שלום, נתמקד רגע ברבי עקיבא. תספר לנו בבקשה מי היה רבי עקיבא, מתי הוא חי, היכן הוא חי, ומי הייתה אשתו, האישה המעניינת בחייו.
כן, אז ככה, לשאלה. קוראים לי שרון שלום, אני ראש הקתדרה לחקר את אתיופיה בקריה אקדמית אונו, רב קהילה, ורבי עקיבא, רבי עקיבא, זה, אנחנו מדברים על אישיות שהיא לא מיוחסת, אישיות שהיא במידה מסוימת, היא לא הייתה במיינסטרים, אישיות שבסופו של יום, הוא לא הגיע מאנשים ידועים, והוא היה בשוליים של החברה.
הוא התחתן עם ביתו של מי?
הוא התחתן עם ביתו של כלב הסבוע.
נכון.
הוא היה אחד מעשירי ירושלים, ובעצם אנחנו מדברים פה על איזשהו מפגש בין שתי קטגוריות. אנחנו מדברים פה על מפגש בין מעמדות, מעמד האליטיסטי, שבעצם מה לא, מה להם ולאדם בין עניים פשוט ופתאום יש שם אהבה גדולה ביותר, ועד כדי כך שכלבה, אותו עשיר כל כך נפגע, שביתו יוצאת עם איזה, איך אומרים ביידיש, הנבך, הגורניש מתגורניש הזה, שהוא ממעמדות בכלל נמוך, והוא אפילו נישל אותה מהירושה. אז זה אדם רבי עקיבא.
איפה הייתה המערה של רבי עקיבא? איפה הייתה מיקומה?
המיקום של רבי עקיבא.
של המערה שבה חי רבי עקיבא.
אני לא יודע איפה הוא חי. אתה יודע איפה הוא חי?
כן, אנחנו יודעים. אנחנו באזור צפת.
אני לא בקיא בזה בדיוק מבחינה גיאוגרפית, איפה הוא חי. אבל כל האזור הזה של צפת, כל הגליל, היה שם יישוב מאוד משמעותי של אותה תקופה של החכמים, טבריה וצפת.
ומה היה המשפט המיוחד שרבי עקיבא מיוחס אליו?
תקשיב, רבי עקיבא אמר הרבה הרבה דברים. רבי עקיבא ראי...
אני מתכוון למשפט ואהבת לרעך כמוך.
כן, רבי עקיבא אמר המון המון דברים. אחד הדברים המפורסמים שרבי עקיבא אומר אפילו, אגב, משה רבינו שם פוגש את רבי עקיבא, רבי עקיבא הייתה לו אישיות מיוחדת. אותו אדם שהוא לא מיוחס, מגיע ולומד שם בבית מדרש מאוד מעניין, ומגיע להישגים גדולים, עצומים, והופך להיות לאחד האנשים המשפיעים ביותר בעולם היהודי, ויוצא בעצם תורה חדשה בתוך העולם היהודי. זה רבי עקיבא, והאמירה המצמת שלו היא בעצם ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. בניגוד לבן עזאי שאמר שם, זה ספר תולות אדם, יש שם באמת דיון, אבל זאת האמירה המאוד ידועה של רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך.
מה הוא התכוון במילים האלה? מה הוא התכוון בשלושת המילים האלה?
אני חושב שקודם כל צריך להבין את זה. בתור כשהתורה שם אומרת במשך, היא חוזרת שם במשך 36 פעם על מה הייתה הסיבה שהיינו במצרים. למה העם היהודי השתעבד במצרים? ואחת ההסברים היא, אחד ההסברים שהתורה מספקת לנו, היא כי גרים הייתם בארץ מצרים. כדי להבין את נפש הגר, כדי להיות מסוגל, וזה מי כמו רבי עקיבא שחווה את החוויה הזאת של נקרא לזה אפילו של אי הבנה, של אפליה, של מי של אותו חברה אליטיסטית שהיא התייחסה אליו באופן מאוד משפיל. והתורה אומרת, כן, העם היהודי היה במשך מעל 210 שנים כדי להבין את נפש הגר. אותו רבי עקיבא אומר לנו, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת, בעצם זה הכלל הגדול, אגב, אני מוסיף, לא רק זה כלל גדול בתורה, זה הכלל הגדול בתורה. משום שכל המצוות, 613 מצוות, הם הערות שוליים לכלל הגדול הזה. מה הכוונה, ואהבת לרעך כמוך? בניגוד לאגב, פילוסופים כמו היידיגר, כמו עוד פילוסופים מערביים, שאמרו, האדם הוא סוג של, נקרא בפילוסופיה, קוליות, בתוך הקוליות שלו, או בפסיכולוגיה זה נקרא אגו, האגו של הבן אדם. אתה נמצא בתוך בית התודעה, האדם נמצא בתוך עולם ההרגלים שלו, בתוך, איך אומר דוקטור חיים פרס, בתוך עולם בית הכלא התודעתי שלו. ויש קושי עצום, כן, אדם שאפילו הקדוש ברוך הוא, אדם עם אגו, אני ואולי יכולים לדעו תחת כפיפה אחת, קשה להיכנס. ורבי עקיבא אומר לנו כאן, כן, ואהבת, אגב, בן, אני רוצה לומר לך, יש משהו מרתק ביותר בעניין הזה של מה היה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, אנחנו יודעים שבא ואומר בובר, שעד כדי כך, שכתוב שם באיחן, שם ישראל, רשי אומר...
לנוכח נגד, ההר.
לא, באיחן שם ישראל נגד ההר. לנוכח ההר או נגד ההר?
לנוכח ההר.
לנוכח, אוקיי. ואז מה אומר רשי על זה? נגד ההר? כאיש אחד בלב אחד?
כן.
כאיש אחד בלב אחד, ואז הם הגיעו למדרגה, כמו שאומר שם בעל התניא, למצב שבו אנשים לא ראו אפילו את הגוף, ראו רק את הנשמה של הבן אדם.
ואיך זה מתקשר לימינו אנו בישראל?
כן, אז אני מחבר את זה תכף. אני מחבר את זה. בעצם בני אדם שם, הם הצליחו לצאת מהאגו שלהם וגילו את האחר, הם גילו את האחר. ובגלל שהצליחו לצאת, הגיעו למעמד כזה גבוה במעמד הר סיני, שהיו מסוגלים לצאת, להרחיב את גבולות התודעה שלהם, לצאת מבית הכלא התודעתי שלהם, ולהיות מסוגל לראות את האחר דרך עינו של האחר, אז השכינה יורדת שם. אגב, רוזנצווייג בא ואומר, כך אמר פרופסור אפרים מאיר, שההפך הוא הנכון, אדם לא מסוגל לצאת אפילו מהאגו שלו, אלא חייב, האלוהים חייב להתערב, ולכן הורדת השכינה במעמד הר סיני, היא שהצליחה לנפץ את האגו של בני אדם, והיא הביאה אותם, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, ואז היא מנפצת את האגו הזה, ואז אדם יוצא החוצה ומסתכל אל האחר, ולאחר רבי עקיבא בא ואומר, ואהבת, תצא שנייה מהעולם שלך, תאהב אותו, את רעך, במקרה הזה אגב חזל אומרים אפילו את אשתך, מה זה אפילו, במקור זה אשתך, רעך זאת אשתך, יש דיונים על גבי דיבונים, מי זה הרעך הזה?
רק רגע, איך זה? איך המשפט המורכב הזה נקשר לימינו בישראל?
כן, אז איך זה קשור לימינו?
תנסה לתמצת את זה כי זמננו כן. הולך בתם.
נכון, אז אני מתמצת את זה משום שאני אגיד לך משפט אחד, כי אני באמת רוצה מזה בצער. יש שם, כתוב שם אצל יוסף והאחים שלו, כתוב שם שיוסף שפוגש, הוא רואה אותם במצרים, כתוב שם, ויר יוסף את איכה ויקירם ויתנקר עליהם וידבר איתם קשות. אומר הרש"ר היא שהכרה מנקרת. כשאתה חושב שאתה מכיר את השמאלנים, אתה מכיר את האתיופים, אתה מכיר אותם, אתה מכיר מה הם חושבים, אתה רואה אדם בלי כיפה, ואתה רואה את החרדים, אתה מכיר אותה. כל החטא הגדול, ההכרה היא מנקרת, חושבים שאנחנו מכירים אחד את השני. ואז בעצם אנחנו מכירים אותם רק דרך הנקודת המבט שלנו, ולכן המילה כמוך היא כמו שאתה רואה את העולם דרך נקודת המבט שלך, אתה תגיע לאיזושהי מסוגלות לצאת שנייה מעצמך, ולנסות לראות את העולם דרך המשקפיים של האחר.
איך זה מתקשר אלינו, כבוד הרב, לימינו שלנו?
כי ימינו אנו, אני מרגיש שימינו אנו, אנחנו במידה מסוימת, אנחנו עמוק בתוך בית הכלא שלנו, עמוק בתוך, כל אחד נמצא בתוך ארבע עמותיו, ואדם שנמצא בתוך עולם ההרגלים שלו, בתוך עולם המחשבות שלו, הפוליטיקה שלו, ויש לנו היום, יש המון המון פחד, יש המון המון פחד, והפחד הזה מצליח לקבוע לאהבה, כי הרבה פעמים האהבה היא מצליחה להרחיב את גבולות, ואהבת, היא מצליחה להגדיר את גבולות התודעה, את גבולות של המחשבה.
אז מה אתה מנסה, מה היית רוצה להציע לנו בימינו אנו שנלמד מהמשפט ואהבת לרעך כמוך?
אני חושב שאותם תלמידי רבי עקיבא, שבסופו של יום, אותם תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, וזה דבר עצום ביותר, כשאותם תלמידי רבי עקיבא, שנכנסו לבית המדרש, וראו שם בשלט גבוה, ממש בשלט גדול בכניסה, ואהבת לרעך כמוך, הם נפלו באמירה הזאת, ולא נהגו כבוד זה בזה.
מה אנחנו צריכים ללמוד
מזה? משום שהרי אחד הסיבות שהם נפלו בזה, זה שכל אחד רצה להגיע להישגים. כל אחד ראה את עצמו, את העני. והנה לנו פה מסורת האתיופית שמדגישה את הראייה הקולקטיבית. בוא נחשוב שנייה בראייה קולקטיבית. יש לנו פה אחריות, האחר. יש לנו פה אחריות על הכלל. המדינה היא לא של החרדים, המדינה היא לא של השמאלנים, המדינה היא לא של המתנחלים, המדינה היא של כולם. יש פה אנשים אחרים, יש פה אנשים שהם חושבים אחרת ממני, ואני חושב שהיום בימינו איזשהו, ככה הייתי מציע, של איך באמת לנסות להגיע לאיזשהו סוג של ענווה, לא להיות רק את אני, אלא בעצם להיות מסוגל שנייה להניח לעני ולצאת שנייה מתוך עולם ההרגלים שלי ולהיות מסוגל להיות את האחר, אבל זה רק אם אני יוצא שנייה.
זאת אומרת, כבוד הרב, אתה מבקש שאנחנו נכיר אחד את השני ונכבד את אחד את השני ונאהב אחד את השני כאילו כמוך, ולא רק את הסביבה הקרובה, המשפחה, הילדים, אלא אל כלל תושבי המדינה, את כלל העם היהודי. האם אני הבנתי אותך נכון?
אני מסכים איתך מאוד מאוד, ואם אני חושב שאותה הפגנה שהייתה מול ביתו של כבוד השופט
אהרון ברק,
אהרון ברק שם, לא יודע מה, יוצא מרוקו, עשו שם חפלה, אני חושב, הנה, זה דוגמה כל כך טובה, שזאת הייתה טעות, טעות גדולה מאוד. הרי אם אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, יש לנו תרבות מרוקאית, מכניסת אורחים, יש פה אורחים, כך אמר דוקטור חיים פרי. דבר חשוב ביותר, אם אני חושב שהקהילה האתיופית יש איזשהו רעיון, יש דברים מדהימים, בואו נעשה משהו נחמד, למה כל הזמן לתקוף אחד את השני?
תודה, תודה לך, הכבוד הרב, על זה שקירבת אותנו לרבי עקיבא, ולמשפט ואהבת לרעך כמוך, שחיבר אותנו את כל מגזרי, כל המגזרים במדינה יחד. תודה, ולהשתמע בתוכנית הקרובה. תודה לך הרבה. וכל טוב.
כל טוב להתראות.
ואחרון אחרון חביב, נשוחח עם אליהו שמואל אלבז, מנחה תודעתי גוף נפש, יושב ראש קהילת מוחין דה גדלות. אמו נשוחח על הקשר בין הרשב"י לזוהר, לקבלה ולימינו אנו. אליהו שמואל אלבז, אתה איתנו?
שלום עליכם,
שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ספר לנו בקצרה מי אתה ומה הקשר שלך, הלא אישי, אבל הרעיוני, לרשב"י.
טוב, אז הקשר שלי לרשב"י זה קודם כל כמו קשר של כל יהודי, שזכינו שרבי שמעון בר יוחאי הביא לנו את הזוהר, את האור, האור המאיר של התורה, של תורת הנסתר, של כל מה שנסתר מאיתנו, אבל אם נחפש את זה, אנחנו נמצא את זה. וכי יושב ראש מוחין לגדלות, כל התפקיד שלי בעזרת השם, ולחפש את הדברים הנסתרים שבתוך המילים הברורות והפשוטות.
אז תספר לנו את הדברים הנסתרים מתוך המילים הברורות והפשוטות, כי הרב מנדי גם כבר נגע בזה, ותנסה אתה להרחיב לנו בדברים שהרב מנדי לא הצליח להעביר הלאה.
בעזרת השם. אז אם אני לוקח את רבי שמעון בר יוחאי בראשי תיבות שלו, שזה רשב"י, שכולנו מכירים את הראשי תיבות, אז זה רשב"י. אז כשאני נכנס לתוך המילה רשב"י ומחלק אותה לשניים, רשב"י. רש מלשון עניות וחיסרון. כל עניות וחיסרון שנמצאת בסביבה, אני מבין שהיא נמצאת בי, ואך ורק בי. שזה אומר שאם אני רואה איזה אדם שמתנהג בהתנהגות שלא נראית לי מתאימה לי, הוא מרגיז, הוא מצער, אני צריך לדעת שהוא בסך הכל ההשתקפות שלי, כי כל מה שקורה מסביבי זה למעשה קורה בתוכי. וזה נכנס מאוד יפה לפסוק שהזכרנו קודם, ואהבת לרעך כמוך אני אביה, אני השם. הבעל השם טוב הקדוש מסביר את הפסוק הזה, שיש עניין ליהודי להיות באהבת לרעך. מה זה אהבת לרעך? לאהוב את החבר זה לא חוכמה, לאהוב את מי שכיף לי איתו זה לא חוכמה, זה לא צריך שזה ציווי, אבל ואהבת לרעך, נראה אותך מצליח לאהוב את זה שעושה לך רע, ואהבת לרעך, אתה יודע למה אתה צריך לאהוב אותו? כי הוא בסך הכל כמוך, הוא מתנהג בהתנהגות הפנימית שלך.
ואיך אנחנו אמורים לבצע את זה בשטח? רעיונית אנחנו מבינים, אבל איך זה נעשה בשטח? אם אני לא כל כך סובל אותו, אז אני עכשיו אמור לסבול אותו למרות שרעיונית אני לא?
לא. כי ברגע שאני אבין את מה שהוא בא לשקף לי, באותו רגע האהבה בינינו תתחבר, כי הוא בסך הכל נשמה שבא לספר לנשמה שלי, ואם אני אבין את המסר שהוא בא להעביר לי, שנינו יחד נרקוד כדאצ'י.
איך אני יכול, שנינו איך, יחד איך הוא יכול להעביר לי את המסר הזה? איך הוא מעביר לי?
בהתנהגות שלו, ואיך שאני מסביר את ההתנהגות שלו. כי הרי ההתנהגות של האנשים סביבנו, הם לא מתכוונים לעשות לי משהו. אני זה שמנסה להבין מתוך ההתנהגות שלו, הוא אמר ככה, הוא התכוון ככה, הוא רצה לעשות לי ככה. זה שאני מצליח להבין את זה ככה, זה אומר שזה נמצא בתוכי. אז אם אני ענקה את הלכלוך שאצלי, זה יתנקה. ויש משל, יש משל מקסים לזה. יש משל מקסים, בן אדם הולך ברחוב, והוא רואה ילדים צוחקים עליו, מצביעים עליו וצוחקים עליו, מזלזלים בו, ואז הוא מחליט ואומר, כל הילדים רעים, כל הילדים לא מחונכים, אבל כשהוא מגיע הבית, הוא עומד מול הראי, והוא רואה שיש לו על הפרצוף הזה שהוא לכלוך מרוח שהוא לא ראה אותו. ברגע שהוא ינקה את הלכלוך, כל הילדים בשכונה כשהוא יצא החוצה כבר לא יצחקו עליו. זאת אומרת, הם בסך הכל באו לספר לו מה יש לו. אנחנו צריכים תמיד לבדוק מה שקרה, מה זה בא לספר לי, וזה רש בי. מה שרש, זה נמצא בי. וכל כך יפה שרבי שמעון בר יוחאי הוא זה שבא ואמר את המשפט, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. מה הכוונה? כי כל מי שמתנהג לא בדיוק כמוני, הוא בסך הכל בא להראות לאיך אני מתנהג.
איך אני?
ואיך אני צריך לסדר את עצמי. אז אם אני אסדר את עצמי, כל העולם יהיה פתור מן הדין, כי כל הדינים יתפוררו ולא יהיו קיימים.
תסביר לנו במילים פשוטות, איך אני מסדר את עצמי כך שאני אוהב את האחר כמוני. תסביר לנו במילים פשוטות, בחיי היום יום, איך אני עושה את זה?
במילים הכי פשוטות זה להבין, בהבנה פשוטה וברורה, שכל מה שאני רואה בחוץ, זה משהו שהוא מתחולל בתוכי. והראיה הפשוטה לזה, סיפרו לי פעם על זוג שנסו לחול, שלמו הרבה כסף, האישה מאוד כעסה על הבעל, למה היא כעסה עליו? היא אומרת, עד שנסענו לחול ליהנות, הם נסו לוונציה, עד שנסענו לחול ליהנות, הוא כל היום במצלמה מצלם לי בניינים, מצלם לי חלונות, מצלם פריסים, מצלם לי דלתות, שיערים. אז שאלתי אותו, תגיד לי, למה זה מעניין אותך לצלם את כל זה? ואז הוא אמר לי, מה פירוש? זה עיר יפהפייה, הבתים שם מדהימים. ואני אומר לנו, אז הוא הלך ליהנות, ככה הוא נהנה. מה אני מספר פה? כשאני הולך ברחוב, מה אני רואה? את מה שנמצא בתוכי, את מה שנמצא, מה שמעניין אותי. שזה אומר גם, אם אני רואה אנשים כועסים, זה כי יש בי כעסים. הכל בחוץ, זה ההשתקפות שלי, זה מה שמעניין אותי, מה שמושך את תשומת ליבי.
אליהו שמואל אלבס, תסביר לנו בדקה אחת, אחרונה, איך אני מביא את עצמי מכעס שיש לי לאחר, לאהבת האחר. תסביר לי את זה במונחים שאני יכול להבין.
אז ככה, במונחים גבוהים אני אנסה לומר אותם במילים פשוטות. אם יש מישהו שמכעיס אותי לתורך הדוגמה, שכן, שם מוזיקה בשתיים בלילה, הוא בסך הכל בא לעורר בי איזה שהם רגשות. אם אני אדע להתבונן ברגשות האלה שהוא מעורר בי, ואני אעשה עבודה עם עצמי, איפה אני בעולם גורם לאנשים אחרים להרגיש את הרגשות הלא נעימים האלה? באותו רגע, וזה בדוק, השכן הזה יחבא את המוזיקה וילך לישון. הוא כבר לא יפריע לי. כי הוא בא להפריע לי כדי לספר לי משהו.
איך אני משנה את הרגשות הלא נעימים שיש לי לאחר? לרגשות אהבה. אני עזר בבקשה ממך, יש לנו חצי דקה לשמוע על זה.
ברגע שאני מבין שהשני בא לשקף לי משהו ואת זה אני לוקח, נגמר. אין לי על מה לכעוס עליו.
זאת אומרת לקבל את הכל, זה, לקבל
כן,
את זה.
הוא בסך הכל בא לשקף לי משהו. אם למשל אחד עקף אותי בא בנהיגה, גנב לי את התור בכל הפקק. אני צריך לבדוק איפה אני גונב אנשים בפקק, אולי אני במקולת עוקף את כולם בתור.
זאת אומרת, במילים אחרות, המסר שלך בשיחה הקצרה בינינו הוא לקבל את הזולת כפי שהוא. והקבלה הזאת מייצרת אהבה.
נכון, כי הזולת זה לא זולת, הזולת זה אני. כל העולם זו השתקפות שלי. כל אחד ואחד מאיתנו זה כל העולם כולו. וכשאני רואה את ההשתקפות שלי, אני שמח על דברים בלתי נעימים שקורים לי, כי אני מבין שהגיע הזמן שלי לנקות משהו, לתקן משהו, להפוך את העולם ליפה יותר. ואז דווקא זה שמפריע לי, הופך להיות האוהב שלי, כי הוא בא לעזור לי. הוא בא לעזור לי לתקן את המידות שלי.
ותן לנו דוגמה אחת מהירה, איך אתה אישית עשית דבר כזה? אבל באמת מהירה, כי אנחנו מצטמצמים בזמן.
את האמת להגיד שמהירה אי אפשר, כי זה דבר מאוד מאוד ארוך להסבר, אבל יש את המשנה הידועה של הבעל שם טוב, שהוא מסביר שם, המשנה אומרת, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגע עצמו, זה בהלכות נגעים, והבעל שם טוב גורף את המשנה ככה, כל נגעים אדם רואה חוץ, אם אדם רואה נגע בחוץ, שידע לו שזה מנגע עצמו. ואנחנו כבר אומרים, כל הפוסל, במומו פוסל. אם אני אומר על מישהו אחר משהו, איך הצלחת להגיד את זה עליו? כי ראית את זה בו? אם ראית את זה בו, זה נמצא אצלי. זה נמצא אצלי, אני צריך לתקן את זה. זה כל הפוסל, במומו פוסל.
תודה רבה לך, אליהו שמואל אלבז, על העניין שמצאנו בהסבריך. אנחנו נשתדל לאמץ את זה. ואם לא, נתקשר אליך שוב כדי לחזק אותנו. תודה רבה לך וכל טוב.
תודה רבה, כל טוב.
חברותיי וחבריי, לא כל הסודות התמונים בלג בעומר התגלו היום. נשאיר את הלא גלויים לשנה הבאה. גילוי נאות מצידי. כישראלי ומסורתי אני רוצה לראות חיבור תרבותי ישראלי מסורתי בין אוכלוסיות המדינה. וכל זאת למען ריבונותינו הלאומית בארצנו אחת והיחידה. בשנת 1953 אמר בן גוריון, אני לא יודע איזה נס גדול יותר, נס הקמת המדינה או נס אחדות ישראל, ואני מבקש באופן אישי לאחד את שני הניסים. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, שימרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שיהיו. תודה לשוקי איש הסאונד ותוכנות השידור. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השנה, או ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהאזנה פשוט וקל. תישארו איתנו לשמיעת שידורו של חברי הראל בתוכניתו המרתקת 4x4 בשטח. ולסיום, לבקשת הרב דוקטור שאול שלום מיוצאי הקהילה של אתיופיה, נשמע את אברהם פריד בשירו הידוע אדרבה. ואני אומר לכולנו, אדרבה ואדרבה, בואו נתאחד ונצא יחד מחוזקים למען ריבונותינו בארצנו היפה. שלום שלום וכל טוב, נתראה בשבוע הבא.
Rabbi, ain't believe in you, Jenny. ירא כל אחד מעלס חברינו אוי יד רבי תהיין בליבינו שנירא כל אחד מעלס חברינו ולוי ולוי חסרוי נו ושנדע וכל אחד בסחברוי בדרך היושר ויורצו Yale believe nu shu sino me yakhod al khaveiroi khulilo de shene dava ve kolekhno des khaveiroi hoy betere Yale, yale, believe in you, should see you know. May I hold out the heroine for Lilo.
Oh, you're